לדבר על ירושלים, על חשיבותה, על מעלותיה ומשמעותה בכל הדורות. כאשר גלו הגולים הראשונים לבבל, הם נשבעו: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מדוע ירושלים? למה לא ארץ ישראל? מדוע לא בית המקדש? אלא ירושלים היא אכן כוללת בתוכה את מעלותיה של המקדש, וגם את, כמובן, את מעלות ארץ ישראל. הרעב"ד במסכת תמיד מבאר מדוע קולות ירושלים נשמעו דווקא ביריחו. זה לא עניין טבעי. אמנם אם אנחנו מסתכלים מהחללית ואנחנו רואים את הרי ארץ ישראל, אז אנחנו רואים דברים מדהימים. הרי ירושלים יוצרים את הצורה של הוויה, למעלה יותר בצפון יוצר את הצורה של אפרים. אבל זה בכל זאת לא משהו טבעי שקולות מבית המקדש נשמעים עד יריחו. אומר הרעב"ד שזה נס. ומדוע הנס קרה דווקא ביריחו? אומר, בגלל שזה היה תחילת קדושתה של ארץ ישראל, כמו תרומה שמפרישים את הראשית, לכן המקום ההוא על יד יריחו, שעם ישראל התחיל את כיבוש הארץ, לקדש אותו בקדושה נוספת, את קדושת כיבוש וחילוף, שם זה יש מעין קדושת ירושלים. זאת אומרת שירושלים זה שיא של קדושת ארץ ישראל. לכן ירושלים זה ארץ ישראל. וגם כתוב במשנה במסכת אבות, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, והגמרא אומרת מה הניסים של בית המקדש. שלא היה מזק מהקרב ונחש בירושלים, אז זה ירושלים או שזה המקדש. ואכן ככה אנחנו אומרים גם בתפילה: אביאנו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. עדיין יש לנו שרידים מהחורבן. יש בית בעיר העתיקה שנמצא תחת ערמות עפר, וזה נקרא בית השרוף. שם עוד נמצאו שרידי שריפת ירושלים, בבית שני שטיטוס שרף את זה, ושם אנחנו יכולים לראות את שרידי החורבן. לא רק בתים שעכשיו חושפים אותם מתוך החפירות, חורבות כולם, אבל אנחנו יכולים גם להתרשם גם את ההפך. בונה ירושלים השם. לא רק שאנחנו רואים את החורבן, בגלל שאנחנו מגיעים לכותל ורואים שם את המסגד עומר, אנחנו עושים את הקריאה על החורבן, אנחנו גם יכולים לראות בונה ירושלים השם. אנחנו הולכים לשער שכם ומסתכלים תחת שער שכם, רואים שם את שער העיר אליה קפיטולינה. הרומאים כשהחריבו את המקדש הרסו גם את ירושלים. אדריאנוס קיסר גם חרש את הר הבית, רצו למחוק כל זכר יהודי, ואז הם התפרעו הרומאים ואמרו: אנחנו כבר מכינו את שמה של ירושלים, היא כבר לא תיקרא יותר ירושלים, ושפת עבר לא ישמע בה. היום מי יודע איפה רומא, הגבולות המדויקים שלה, רומאית מי מדבר. ולכן חשוב מאוד שנדע את הנקודה הזאת. מצד אחד אנחנו רואים פה את החורבן, אבל מצד שני גם אנחנו רואים את הבנייה, את ההשתקמות של ירושלים. ואנחנו יכולים להוסיף לזה לא רק את, אנחנו רואים פה את השער הרומי של אליה קפיטולינה וקצת עוד שרידים מהעיר העתיקה הזאת, אלא אנחנו גם יכולים לראות מצד אחד את מערת צדקיהו. שם ברח צדקיהו בבית הראשון כשנתפס על ידי הבבלים והרגו אותו. מצד שני אנחנו רואים גם את השכונות החדשות של ירושלים שכל הזמן הולכות ונבנות. בונה ירושלים השם. אנחנו רואים פה כמה דברים מעניינים. אחד מהם זה הבנייה הבלתי פוסקת. גם אנחנו מקשרים את העבר והעתיד בירושלים על ידי כך שבניינים של ירושלים נבנים בצורה מאוד מיוחדת. לא עושים את הישנים לגמרי, הרבה מקומות כן עושים את הישנים, אבל הרבה מקומות משאירים את הבניינים הישנים ועליהם מושכים קומות חדשות. כך אנחנו רואים את האתמול ואת העבר. ויותר מכך, אנחנו גם יכולים לראות דירות שלפני 2000 שנה, למשל קבר שמעון הצדיק, שימש דירה עד מלחמת ששת הימים, כשפינו את התושבים משם, הם פשוט גרו בתוך המערה של קבר שמעון הצדיק. וגם ברחוב השלשלת יש עדיין שרידים של ארמון של אלני על מלכה, שזה מיושר. לא רק זה, אנחנו יכולים לראות בניינים עתיקים בעיר עתיקה, חלקם אפילו עשוי בצורה מאוד מעניינת, עופרת יצוקה בין השכבות של האבנים כדי להחזיק אותם. ואני לא מכיר במקומות אחרים שבמקום, אז עוד לא היה מלט וצמן, אז שפכו עופרת על השורות של האבנים להחזיק אותם. אנחנו יכולים לראות את הבתים האלה, זה מלפני מאות שנים, של כל מיני תקופות של שליטים בארץ. ונדמה לי שזה המקום שהכי בולט בייחודו הזה, שגם העבר נמצא וגם ההווה כל הזמן. כמעט אין רחוב בירושלים שאתה לא רואה ערימות חצץ ובנייה כל הזמן, למרות שכבר הבתים האלה בנויים כבר עשרות שנים, בכל זאת מוסיפים קומה ומשפצים כל הזמן. ירושלים יש בה גם את העבר וגם את העתיד. אבל בני ירושלים השם אנחנו יכולים גם לראות, ואחד הדברים היפים זה שכונת רמות פולין. מדוע? כשאני מגיע לשכונת רמות פולין אני מרגיש ביתר סט בני ירושלים השם. איך? כששכונת סנהדרין המורחבת התאכלסה בציבור שומרי תורה ומצוות תורניים, היו כאלה שזה חרה להם והפריע להם, ההתפתחות של ירושלים שהולכת והופכת להיות יותר ויותר תורנית, חרדית, שומרי תורה ומצוות וכדומה. החליטו לבנות שכונה שתסגור על צפונה של ירושלים, שכונה חילונית, ולא תאפשר לשכונות הדתיות להתרחב. בנו את רמות, זה היה סמל לחילוניות. כשאחד מחזר בתשובה היו אומרים, אוי ואבוי, עוד מעט הוא יעמוד בכביש רמות לזרוק אבנים על אלה שנוסעים בשבת. זה לא נכון, יש שאסור לזרוק אבנים בשבת, אבל כל פעמים זה היה סמל לחילוניות. מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שהדברים יתהפכו? הכניס בראשו של אחד הארכיטקטים לעשות משהו גרנדיוזי באופן מיוחד. עשה את שכונת רמות פולין, משהו מאוד מאוד מיוחד. שמעתי אפילו שקיבל פרס על התוכנית הזאת. אבל מה קרה? זה היה כל כך מיוחד שאף חילוני לא רצה לגור שם. ממילא לא היה מה לעשות עם זה. חיפשו פתרון, שאלו את כולל ורשה אם הם מוכנים לקבל את זה לרשותם ולנסות לשווק את זה, והם קיבלו את זה, אז קראו לזה רמות פולין. אז כיוון שכולל ורשה זה מפולניה, אז הם קראו לזה רמות פולין. תוך זמן קצר זה הוכלס, ובזכות זה אני זוכר את התלמידים הראשונים מהישיבה שאני לימדתי באיטרי, שדיברו איתי לקנות סמוך לרמות פולין. ככה קנו מסביב לרמות פולין, התחילו לקנות הדתיים. הבן שלי, כשהגיע לשם, הוא לא היה לאיפה להתפלל, הוא היה צריך להתפלל ברמות פולין. כשהוא עזב שם, כבר היה, אני חושב, 300 מתפללים בבית הכנסת, שהוא היה חלק מהגבאים שם. אנחנו רואים בני ירושלים השם. אבל אם נסתכל ביותר גדול, אז נראה גם את הנושא של בניין הארץ בתקופתנו בצורה מאוד נפלאה. הנביא יחזקאל מסביר ששלושה דברים יהיו בעת ובעונה אחת. הארץ שהייתה שוממת תהפך לגן עדן, היהודים מהפזורה התקבצו בארץ, והקדוש ברוך הוא יפתח את ליבנו בחזרה ותשובה. ואכן, כמו שחז"ל אומרים, אין לך קץ מגולה מזה, הנביא יחזקאל מסביר שם בנושא הזה, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, פיריכם תיתן להעמי ישראל כקרבו לבוא. הנביא מסביר וחזן אומר, כשארץ ישראל תיתן פיריה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. ואכן אנחנו זוכים היום לארץ לבת חלב ודבש. הפרות בארץ, למרות שהם הובאו מהולנד, שם התנאים שלהם הם הרבה יותר טובים משלנו, ובכל זאת כאן החלב של הפרות נותן, ישראל מקבלת את השיא העולמי, הן בטיב החלב והן בכמות החלב. הפרות פה בארץ הגיעו לשיא עולמי. למה? כי כתוב זבת חלב. ממילא, אז המציאות היא כזו שהפרות בארץ נותנות את מרב החלב. את הדבש ואת מתיקות הפירות, אני שמעתי מהרבה אנשים שהפירות של ארץ ישראל הרבה יותר מתוקים. נכון שיש מקומות שהפירות שלהם בסוג מסוים, טעימים יותר אולי, אבל זה מול אחד מול אחד. אבל אם אנחנו לוקחים את המכלול, את הפירות ואת הירקות ביחד, כשאנחנו הולכים לבסטות בשוק, בשווקים כמו מחנה יהודה או בשווקים אחרים, ואנחנו שם רואים את השפע והברכה, אז אנחנו מבינים מה זה דבש. דבש זה מתיקות הפירות, לאו דווקא דבש דבורים. דבש דבורים גם כן בארץ ישראל הוא די משובח, אבל הפירות והירקות שיש בהן טעם, אמרו לי האנשים מארצות הברית בעיקר, אמרו שהפירות שבה יש להם טעם של פלסטיק, הם קראו לזה. ופה, ברוך השם, יש איזה טעם אחר. נכון שהאחרים טוענים שבאוקראינה יש דברים יותר טעימים, כמו הגווניה שבאוקראינה אולי יותר טעימה, אבל אחד הסיבות כאן שבאמת גם רוצים פה חיי מדף, כיוון שמשווקים את זה מחוץ לארץ, אז לא כולם כל כך טעימים כמו שזה אם אתה מגדל לתצרוכת עצמית לבד, שם אתה יכול לתת את הצרי, אבל חיי המדף שלו הם קטנים יותר. אחת הסיבות שבאמת יש פירות שלא כל כך טעימים, כי רוצים לשווק אותם לעולם, אז מייצרים אותם בצורה כזאת שהם יחזיקו מעמד יותר, ואז חלק מהם מאבדים חלק מהטעם שלהם. אני זוכרת באמת את העגבניות הפשוטות יותר, גם בארץ הן ביותר טעימות, אבל הן לא מחזיקות מעמד. הכל פנים, אנחנו זוכים לראות כאן גם את השפע הגדול בארץ ישראל, אם בארץ זבת חלב ודבש, וכל שכן בירושלים. ובירושלים אנחנו זוכים לראות את ממש כל מיני נבואות שנבואו הנביאים לעתיד לבוא, והם מתממשים ממש לנגד עינינו. קצת אני משתומם שלא שמים לב לדברים האלה. למשל, כאשר רבי עקיבא עומד על הר הצופים ומסתכל על חורבן הבית, הוא מתחיל לצחוק בשעה שחבריו ורבותיו בוכים, רואים שם את השועל יוצאים בגודש הקודשים, והם בוכים, והוא משחק. ואז הם שואלים אותו, למה אתה משחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אומרים לו, מה זאת אומרת אתה עוד בוכים? כתוב על שם כל השם, חלילה זר ייכנס, הוא פשוט אין לו זכות להיכנס שם, יומת, ועכשיו שואלים הולכים בו, אמר להם, לכך אני משחק. מדוע? כשיש שני נבואות, נבואות קשורות, נבואות החורבן של מיכה מורשתי התנבא, ציון שדה תחרש, ויש נבואה אחרת של זכריה, שהוא התנבא, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, איש משענתו בידו מרוב ימים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. עד שלא התקיימה נבואת החורבן בכל חריפותה, עוד לא הבינותי את כל חריפות גם הגאולה שתהיה. מתוך החורבן הבינותי גם את איזה גאולה תהיה. רבי עקיבא רואה רק בעיני רוחו, צופה את העתיד ומחכה לו. אנחנו זוכים לראות היום בירושלים זקנים וזקנות במידה שאין כמוה במקום אחר. בירושלים לבד לפני מספר שנים חגגו את האנשים שבארץ שכבר חגגו את יום הולדת המאה. הגיעו מכל הארץ 600 איש ומירושלים לבד 400. אנשים שחגגו כבר את המאה. וזקנים וזקנות בחוצות ירושלים, איש משענתו בידו, מה זה משענתו בידו? היום ברוך השם לא רק מקל יש בידיים, כי דווקא מעט מאוד אנשים עם המקל, היום יש לנו אמצעים אחרים לגמרי, במקום שיניים שנפלו, יש שיניים תותבות, אם אדם לא שומע טוב, יש מכשירי האזנה, יש כל מיני דברים שמקילים מאוד את החיים היום, יש משקפיים, יש שיניים תותבות, יש מכשירים הליכה או הליכונים וכדומה, זה איש משענתו בידו, לכן יכולים לשבת ברחובות ירושלים. וגם כן הילדים וילדות משחקים, ימלאו את רחובותיה במשחקים. בירושלים גם יש את הציבור הכי גדול של ילדים וילדות בעם ישראל. זאת אומרת, נבואת זכריה מתממשת ממש מול עינינו, ואנחנו עדיין לא מבינים את גודל המשמעות של הדברים הללו, כמה זה חשוב הנושא הזה. ולכן אנחנו נסתכל גם הלאה ונראה עוד דבר. גם כן ירמיהו מדבר על החורבן, שהקדוש ברוך הוא ישבית כל ששון, כל שמחה, כל חתן וכל כלה וכל אור הנר. והנה הקדוש ברוך הוא מראה לנו את העניין הזה שבירושלים יש הכי הרבה חתונות. כל ששון, כל שמחה, כל חתן וכל כלה נשמעים בירושלים ביתר שאת משהו בכל מקום אחר. יש עוד מקומות בבני ברק, גם כן ברוך השם, בניו יורק, אבל לפי החשבון כנראה שבירושלים מספר החתונות הוא הרב ביותר בכל העולם היהודי, לפחות בעולם היהודי התורני. מספר החתונות בירושלים הוא הכי גבוה. עוד יותר, הנבואה שלעתיד לבוא, כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים, מתממשת היום מרכז היהדות של עם ישראל בירושלים. ולכן פה יש את מספר הישיבות הגבוה ביותר בעולם היהודי. אז זאת אומרת, אנחנו יכולים פה לראות גם את ברכת ארץ ישראל, גם ברכת ירושלים, ולכן אנחנו צריכים להבין שימינו אלו הם ימים חשובים מאוד, ימים של מקראת אחרית הימים. גם אנחנו יכולים לראות את קיום הנבואה, ירושלים הבנויה, דיברנו קודם, כעיר שחוברה לה יחדיו. וככן אנחנו בפסח אומרים, כשמסיימים בפסח או ביום כיפור, אנחנו אומרים, לשנה הבאה בירושלים, זו הייתה הסיסמה של כל הדורות. בשנים אלו אנחנו מוסיפים את המילה ירושלים הבנויה, כי ירושלים קיימת, ירושלים גדלה בצורה שלא הייתה כמותה. היא מסתרת מבית לחם בדרום עד רמלה בצפון, זה בערך פי מאה מה שירושלים הייתה בזמן הבית השני. אם אנחנו נוקחים את הגבולות של ירושלים, אפילו נרחיב אותם קצת יותר, כיוון שהחומות של ירושלים נבנו לא לפי המתכונת של ירושלים האמיתית הגדולה המורחבת של הורדוס, אלא יותר לתקופות יותר מאוחרות שבנו את זה סולטן סולימן שבנה את החומה, בנה את זה על טובה יותר מקוצץ. אבל גם אם אנחנו לוקחים את הגבולות המורחבות של ירושלים של פעם, זה רחוק 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 מאוד מהגבולות של ירושלים של היום. לכן באמת הנביא אומר פרזות תשב ירושלים. בן גוריון רצה להרחיב את החומה אחרי מלחמת ששת הימים, לחבר את ירושלים העתיקה שלא יהיה בכלל חציצה פנימית בתוך ירושלים עצמה. אבל אולי דווקא נשארה החומה כדי שנראה, שנבין את המשמעות הגדולה של אחרית הימים, שכמה ירושלים גדלה. הייתי גם מוסיף את השכונת החומה, שגם זה נושא מאוד חשוב להבין אותו. מה פתאום יש שכונה בשם מאוד מעניין, גם הר וגם חומה. הר זה לשון שכתוב אצל המפילים, כשאסור היה לעלות לארץ אחרי חטא המרגלים, שנענשו, שישארו במדבר ורצו לעלות, ויעלו ויפילו ההרה. הר זה סמל של התורה שבכתב, שיש זמנים שאסור לעלות לארץ. ויש לנו גם כן, בתורה שבעל פה, שלוש שבועות ישבע הקדוש ברוך הוא אחרי גלות בבל, שלא יעלו בחומה. והנה גם הר וגם חומה למקום שהיה שנוי במחלוקת רבה עם אומות העולם. שאומות העולם ראו בכך ניסיון באמת לסגור את ירושלים מפני השתלטות ערבית על השכונות הערביות, ובאו ומחו על כך. והנה בדיוק על יד קבר רחל ישנה שכונה מיוחדת שקוראים לה הר חומה. ויכול להיות שיש רמז מאוד מעניין. בגמרא בחולין דף סמר ג' כתוב על ציפור הרחם, בספר דברים זה כתוב הרחמה, כשהיא תרד לארץ ותגיד שרק שרק, זה יהיה סימנים של המשיח. והנה הציפור הרחמה, אם אנחנו חותכים את המילה לשניים, זה הר חומה בדיוק. ולכן זה על יד קבר רחל, שם כתוב בתרגום יונתן בפרשת וישלח, שעל יד מקבר רחל, יתגלה מלך המשיח. זאת אומרת, זה גם כן מצביע לנו על הנושא הזה, שאנחנו נמצאים בתקופה חשובה מאוד, אחרית הימים, ואני חושב שאולי צריך לצרף לכך את מצבת אלנבי. יש בכניסה לירושלים, על יד התחנה המרכזית, מצבת אלנבי. שם הגנרל אלנבי קיבל את כתב הקנייה של מושל הטורקי של ירושלים, בתפרי שהנחת ערב חנוכה, אז מסר לו את כתב הקנייה, ושם נגמר תפקידם של המוסלמים בארץ ישראל בתור שליטה מלאה לארץ. אמנם היום יש לנו בעוונותינו הרבים חלקים שנתונים בידיהם של הפלסטינאים, אבל שליטה על כל ארץ ישראל נגמרה אז, שלטון המוסלמים. 1300 שנה היה כאן שלטון מוסלמי, בגלל שישמעאל עשה ברית מילה בגיל 13, אז כנגד כל שנה ושנה שהוא התעכב, והעכבים גדלים והולכים ככל שהגיל מתקדם, זכה לקבל שלטון על ארץ ישראל 1300 שנה, וכמו שהזוהר אומר, היות והמילה שלו ריקה מתוכן אמיתי, הוא קיבל את ארץ ישראל כל זמן שהיא ריקה. כאשר חזרנו לארץ, התחלנו לבנות אותה, אכן השלטון הזה נגמר, והסמל הזה של מצבת גנרל אלנבי נותנת לנו המחשה מעניינת מאוד להבין את המשמעות. ולכן כתוב גם כן על עשיו שהוא נקרא חזיר. מדוע עשיו נקרא חזיר? אחד מהטעמים שעתיד להחזיר מלכות לבעליה. אמר הרבי מסוכתשוב, מהמוסלמים לא נוכל לקבל את ארץ ישראל, כי יש להם ברית מילה ומאמינים בכל אחד. לכן הקדוש ברוך הוא נתן את זה קודם כל לנוצרים, לאנגלים, ומהם אנחנו יכולים לקבל את הארץ. וכך זה היה, שהאנגלים כבשו את ארץ ישראל, ולא רק זה, זה גם היה דבר מאוד חשוב. עד אז ארץ ישראל הייתה מאוד פרימיטיבית, תחת השלטון הטורקי, הם בכלל לא ניסו לפתח אותה. באו כאן האנגלים, שלטו פה 30 שנה, הם הביאו את הצינורות מים, הביאו את הצמנט, הם הביאו את החשמל, וזה נתן דחף חשוב מאוד. זה מעניין מאוד לראות ש-30 שנה של שלטון האנגלים היה מאוד מאוד נחוץ לקדם את ארץ ישראל קדימה. וגם אנחנו רואים פה עוד את הנושא שהתחלנו בו, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה ירדן. תחילה קיבלנו את רשות בארץ ישראל. מלחמת ששת הימים קיבלנו גם את ירושלים, ופה אנחנו נגיע לנקודה מאוד עמוקה. ירושלים חוברה שם. היה לכך כמה משמעויות. משמעות אחת, מה שכותב על זה הרב קשר בספר התקופה הגדולה, דבר נפלא. באותה שנה היה כאן הרבי מסטמר, והוא התלונן על כך שאנחנו חגגנו את פורים בתתוו, הרי ירושלים האמיתית הייתה בידי הערבים, אז כנראה ירושלים באה והתלוננה לפני הקדוש ברוך הוא על כבודה, אז הקדוש ברוך הוא חיבר את שני חלקי העיר באותה שנה. אבל יותר מכך, כתוב בזוהר הקדוש, לעת ערב יהיה אור. ערב, אם אנחנו מורידים 272 שנה מה-6,000 של ההיסטוריה, אז אנחנו מקבלים את שנת תשכ"ח. וגם החידה אומר, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מרחפת זה תשכ"ח. זאת אומרת, לקראת תשכ"ח זה תקופה חדשה בהיסטוריה, אכן קיבלנו את ירושלים. עדיין אנחנו עוד לא קיבלנו את בית המקדש, אבל אם נסתכל, נעשה הגבלה, אז גם ככה היה בבניין הבית הראשון. תחילה נכנסו לארץ, אחר כך דוד כבש את ירושלים, ולבסוף שלמה בנה את המקדש. אנחנו מחכים לשלב נוסף בגאולה, שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את המשיח, ואז נבנה את בית המקדש, אולי נבנה את המקדש קודם לפי הירושלמי. הכל פנים, אנחנו עדים לראות כאן דברים גדולים מאוד, ודבר נוסף שאנחנו יכולים פה לראות, מצד אחד, אנחנו רואים בירושלים הרבה הרבה כנסיות מעבר לכל הפרופורציה של מספר הנוצרים שבירושלים. גם כן הרבה מאוד מסגדים. וזה נותן לנו תחושה, מה שהבעל הכוזרי מסביר, מדוע המלך הכוזר הסכים בסוף לדבר עם היהודים. הוא תחילה לחיפש דת אמיתית. הלך אל הפילוסוף והתאכזב ממנו, הלך אל החכם הנוצרי והתאכזב ממנו, הלך אל החכם המוסלמי והתאכזב ממנו, אבל על היהודים הוא לא רצה ללכת. לא רצה ללכת על היהודים, מפני שהוא טען, היהודים מושפלים ואף אחד לא מתייחס אליהם, כנראה הם לא חשובים בכלל. אבל כשהוא ראה שגם הנוצרי וגם המוסלמי, כולם נשענים על הדת היהודית, כשהוא שאל אותם, איך זה ייתכן שאלוקים מתגלה לבני אדם, יוצר איתם קשר אישר, הקדוש ברוך הוא כל כך מרומם, אמרו לו, מה השאלה? היה מעמד הר סיני ששם הקדוש ברוך הוא התגלה לפני בני ישראל. ומשום כך, כשהוא שם לב שכולם נסמכים על היהדות, אז הוא הבין שצריך לפגוש גם את היהודים, כנראה זה השורש האמיתי. גם כך אנחנו יכולים לראות. אף אחד מאיתנו, ולא מהנוצרים, הולך למכה לחפש שם קדושה. לא נלך אנחנו לוותיקן, ולא אף אחד מהמוסלמים לחפש שם קדושה. כולם באים לירושלים, בעיים, מוסלמים, נוצרים. ירושלים, למה? בגלל שירושלים זה באמת מרכז העולם. לא רק מבחינה רוחנית גבוהה, מישהו טען שאם ניקח את המפה המלאה, את הגלובוס, אנחנו צמצמנו את האוקיינוס כדי שהאוקיינוס זה לא משמעות. אבל אם אנחנו לוקחים את הממדים האמיתיים של כדור הארץ, אז יוצא שירושלים זה באמת המרכז של העולם. אבל אנחנו לא חייבים ללכת לפי המפה, אלא להסתכל על החשיבות של ירושלים, שזה באמת מרכז העולם, אבל בעיקר לעם ישראל. ולכן גוי שבא לירושלים, יש ביניהם כאלה שנתקפים בסינדרום בירושלים, זה נקרא. תסמונת של ירושלים, מה פירוש? הם באים, מתרגשים וממש יוצאים מגדר השפיות שלהם. אבל זה לא שייך לעם ישראל. לעם ישראל אני לא שמעתי על תסמונת סינדרום ירושלים. למה? כי זה המקום הטבעי שלנו, להפך. זה מושך אותנו, אנחנו באים פה, הכותל וירושלים. זה התפילות שהתפללנו כל השנים. ולכן אנחנו מבינים מה שהתחלנו לדבר, שאבלי ירושלים, משכחך ירושלים, ירושלים זה מסמל לנו גם את בית המקדש, גם את ארץ ישראל וגם את כל המעלות. ואכן אנחנו רואים שכולם נמשכים לירושלים. יש פה בירושלים אין סוף שכונות מוזרות, יש כאן מגרש רוסים, גבעה צרפתית, שכונה משווה גרמנית, משווה יוונית, משווה אמריקאית, כל אחד בית חולים איטלקי,
ארמני.
כל אחד מנסה כאן לשים יד ורגל בירושלים, כי כולם מבינים שירושלים זה מדינת המרכז, ואכן יש כאן דבר מאוד מעניין, אנחנו נראה בשני היבטים את העניין הזה. דבר ראשון, חז"ל אומרים במסכת מגילה דף ו, ירושלים וקיסריה, אם אנחנו נסתכל אז הקדוש ברוך הוא השאיר לנו את חורבות קיסריה, שנשים לב למאמר חז"ל זה. מי שנסע לקיסריה עוד רואה שם שרידים של הבניינים של הנמל העתיק של רומא. קיסריה הייתה המרכז של הרומאים, השלטון הרומאי בארץ ישראל. קיסריה וירושלים, אמרו חז"ל, אל תאמין אם יגידו לך ששניהם חרבו זה לא יכול להיות, שניהם נבנו זה לא יכול להיות. נבנה זה חרב זה חרב, נבנה זה חרב זה. קיסריה, מתי שחרבה ירושלים וקיסריה, מה פירוש? כשהנוצרים הפכו להיות שליטים בארץ, כשרומא קיבלה על עצמה את הדת הנוצרית, אז באמת חרבה ירושלים. לא עם חורבן הבית. כשהבית חרב זה עדיין היה כאן המשך יבנה, בית שערים, המשנה נחתמה בארץ, הירושלמי התחיל להתחבר בארץ. הרבה דברים גדולים עוד היו כאן בארץ, גם אחרי חורבן הבית. מתי ארץ ישראל התחילה להתרוקן מגדוליה ואחר כך בסוף מתושביה, היהודים? זה היה בעקבות הנצרות שהם הצרו את צעדי היהודים, לא הרומאים, הרומאים עשו הרבה צרות, אבל הצרות הכי קשות היו של הנוצרים. ולכן כשעלתה קיסריה, הנצרות עלתה לגדולה בארץ, ירושלים הושפלה. ירושלים זה לא דווקא ירושלים, אלא ירושלים זה כל המימד הרוחני של הארץ, ירושלים. שהרי התלמוד הירושלמי בכלל לא ראה את ירושלים, הוא חובר בטבריה. אז לא נתנו בכלל היהודים להגיע לירושלים. הרומאים שהתנצרו עשו חוקים שצמצמו מאוד את היכולת להגיע לירושלים. זה היה ממש בגזר דין מוות בתקופה מסוימת שמי שיכנס לירושלים מהיהודים. ולכן הירושלמי, שזה נקרא ירושלמי, זה בגלל האווירה של ירושלים, הקדושה של ירושלים שמתפשטת על כל ארץ ישראל, לכן אנחנו קוראים לתלמוד הארץ ישראלי ירושלמי. זאת אומרת, כשהנצרות עלתה לגדולה, ירושלים הרוחנית וגם הגשמית הושפלה. היום שנבנית ירושלים, אז הנצרות, הקיסריה, מתמעטת והולכת. היה אצלי כומר שאמר לי ש-97 מאלה שנקראים נוצרים הם כבר לא נוצרים. כי האמת היא ככה, שבאנו לארץ זה שבר את השקר הנוצרי, שהנוצרים אמרו שהיהודים בגולה רק בגלל שלא רצו לקבל עליהם את הדת הנוצרית. וכשחזרנו לארץ היה משבר גדול אצלהם, אבל מה הם אמרו? שירושלים זה ארץ ישראל. כשזכינו גם לירושלים, אז זה הפריע להם עוד יותר. ומעניין שהכנסייה הנוצרית הקתולית הכירה בארץ במדינת ישראל רק כשהתחילו להתקפל אחרי הסכם עזה וריחו תחילה, שאז חשבו שחלילה אנחנו הולכים, שזה רק זמנית היינו כאן בארץ. אבל ירושלים הולכת ונבנית כל הזמן, ברוך השם. וכמו שאמרנו, שאנחנו רואים פה את העניין הגדול הזה שכולם משתוקקים לירושלים. חז"ל אמרו את זה בכלל על ארץ ישראל, שלמה ארץ ישראל נקראת ארץ חמדה. לא רק שחמדו אבות העולם, אלא שכל המלכים בעולם רצו, ולכן מאיפה היה כאן 31 מלכים? אומרים חז"ל שכל מלך שלא היה לו חלק בארץ ישראל הוא לא מלך, כמו שהזכרנו כאן את השכונות שבירושלים, עם כל מיני שמות, יש את היתומים הסורי, יש גם פולני, יש כל מיני חלקים ארמנים, וכל אחד ואחד שרצה כאן לתקוע יתד בארץ ישראל, במיוחד בירושלים. ירושלים זה המקור, וגם זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה שאנחנו רואים היום, כתוב כי בציון מכלל יופי. שמארץ ישראל בא השפע לעולם. אמנם אנחנו לא רואים בדיוק בצורה ברורה את הדברים כמו ששלמה ראה, חז"ל אומרים איך גדלו בארץ ישראל כל הפירות, כתוב נתתי עץ כל פרי, איך יכול להיות, הרי יש כל מיני אקלימים בעולם, אומרים חז"ל שאכן זה כך זה, מפני שבארץ ישראל זה מקור השפע, אבן השתייה שבבית המקדש הייתה אבן שתייה, חז"ל אומרים ממנה הושתת העולם, שכל הבריאה נבראת דרך ארץ ישראל וירושלים, ולא רק בעבר אלא גם בהווה, כתוב שארץ ישראל על, כתוב על המקום המקדש, יעקב אבינו כשישן שם במקום המקדש אמר איזה קיים בית אלוהים וזה שער השמיים. שער השמיים, מה זה שער השמיים? מכאן עולות התפילות, אבל לא רק שעולות התפילות דרך ירושלים, לכן אנחנו מתפללים כולנו בחוץ לארץ לכיוון ארץ ישראל, בארץ ישראל לכיוון ירושלים, בירושלים לכיוון המקדש, במקדש לכיוון קודש הקודשים, שמשם התפילות עולות כלפי מעלה, אלא גם השפע שיורד לעולם יורד דרך ירושלים. לכן קוראים לזה שער השמיים. והנה, חז"ל אומרים שהגשם בעולם, למרות שבארץ ישראל אנחנו, יש לנו הרבה פחות גשם מהרבה ארצות אחרות, שאין לנו כאן את הגשם שיש בעולם כולו, במקומות שיש שם גשמים רבים. בכל זאת אומרים חז"ל, שהשפע של גשם שיורד מן השמיים דובר דארץ ישראל. עד בעשה ארץ וחוצות, שארץ ישראל זה העיקר, ארץ ישראל וחוצות זה חוץ לארץ, שהגשם בא דרך ארץ ישראל. מעניין מאוד לראות ככה, היום אנחנו לא יכולים להבין את זה, אבל דבר אחד אנחנו כן רואים. תוכניות המים של העולם כולו, תפטפות ושיטות של מחזור מים, הכל נובע מארץ ישראל. ארץ ישראל היא מובילה היום בראשון בעולם. יותר מכל מדינה אחרת בנושא שיפור המים, מחזור המים, מים של שופכים, קולחים, להפוך אותו למים שפירים, ארץ ישראל היא מובילה בזה. אז זה כאילו סמל לדבר הזה. אותו דבר ביחס לפירות, מה שאמרנו ששלמה המלך יכל היה לטוע כל העצים בעולם בארץ ישראל, מפני ש... כאן היא השפע של העולם, אנחנו רואים באמת ההמצאות החדשות של החקלאות. ישראל מובילה היום את כל הרעיונות החדשים בחקלאות. אז אנחנו יכולים להבין את זה, שזה המחשה שנותנת לנו הסבר, איך חז"ל אמרו לנו שארץ ישראל מכאן יורד השפע לעולם, הנה זה בפועל. אם זה בקשר להמצאות של המים, אם בקשר לנושא הזה של... השבחת הפירות, כל הרעיונות של צמחים חדשים, פירות, כל מיני זנים חדשים, שיטות חדשות, כמו אבטיח ללא גרעינים, וכל מיני דברים חדשים. היום ארץ ישראל היא המובילה בדברים הללו. וכאן אנחנו שוב פעם רואים את הנקודה הזאת כמציון מכלל יופי, שלא רק השפע הרוחני היום, ברוך השם, שכל העולם, ארץ ישראל, היא למקור השפע הרוחני של העולם היהודי, אלא גם העולם הארצי, העולם הגשמי, שארץ ישראל היא מובילה גם בהייטק. יש לנו חלק גדול מאוד מן ההמצאות שבעולם, הכל בא מכוח הקדושה של ארץ ישראל, השפע של ארץ ישראל. יותר מכך אולי, חז"ל אומרים שירושלים אורו של עולם, כדאי שנסתכל על דבר מעניין מאוד. אני לא יכול לבדוק את הדברים לאשורם, אבל ככה אמרו לי שבירושלים האור של השמש מאיר באופן הכי בהיר מכל כדור הארץ. למה? אנחנו אומרים אור חדש על ציון תאיר, ונזכר כולנו מהרה לאורו. זאת אומרת, אנחנו רואים פה כאילו הקדוש ברוך הוא מוטט לנו את הנושא הזה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, יש גם אור יותר חזק, אור גשמי, כי זה מסמל תמיד את האור הרוחני, כל הדברים הגשמיים קשורים זה בזה. העולם הרוחני והעולם הגשמי תמיד קשורים זה בזה, ולכן אנחנו יכולים לראות בנקודה הזאת של האור הבהיר יותר בירושלים מכל חלקי העולם גם כן נקודה מעניינת שעוברת לנו, שמכאן בא אור, האור לעולם. לכן כתוב גם כן נרות שבת, אם אתם מדליקים נרות של שבת, אני מאיר לכם את נרות של ציון. ואולי זה הסמל של הדברים, שבירושלים יש לנו את האור הגדול. ולכן, אם אנחנו נעשה סיור בירושלים, אז אנחנו יכולים להתרשם מהרבה מאוד דברים. א', את כל מיני דברים היסטוריים. אנחנו פה רואים את נקבת השילוח, את העבודה הנפלאה של חזקיהו המלך. אנחנו לומדים ומשתוממים עד היום מה הייתה גדולת חוכמת אנשי ירושלים. חפרו משני כיוונים ללא מכשירים שיש לנו היום תחת לאדמה, ונפגשים בדיוק באמצע. הסטייה שלהם הייתה 4 סנטימטר בסך הכל, זאת אומרת, המפגש בין שני החלקים, סטייה של 4 סנטימטר, וזה לא היה ישר שאפשר להגיד, זה היה פיתולים, בגלל שהיו מקומות שהאבנים היו קשות, היו צריכים לחפור מהצד למקום יותר רך, יש פיתולים שם, ובכל זאת נפגשו באמצע. היום אנחנו לא יכולים להבין איך הם בחוכמתם לבד יכלו לעשות את זה. זאת אומרת, זה למעשה מלמד אותנו קצת דרך ארץ לקדמונים, כמו שאנחנו לא מבינים את הפירמידות איך הם בנו, והרבה דברים, גם כן את חוכמתם של אנשי ירושלים, בנושא הזה קשה לנו להבין בכלל איך זה שהצליחו לעשות את זה, אבל חז"ל לא דיברו על חוכמת אנשי ירושלים באופן מיוחד, אפילו ילדי ירושלים היו חכמים, לכן במדרש איכה, יש כל מיני סיפורים על חוכמתם של אנשי ירושלים ואפילו על חוכמתם של ילדי ירושלים, כי המקום משפיע, ולכן כתוב גם בקהלת, כתוב שלמה המלך כשהוא רוצה להסביר את חשיבות הספר שלו, אומר אני קהלת הייתי מלך בירושלים, אומר רש"י מקום עיר החוכמה. ארץ ישראל כתוב אווירה מחכים, ירושלים עוד יותר, לכן אנשי ירושלים יש להם גם מעמד מיוחד עד היום. אמרו לי שבכל מיני מקומות, אתה ירושלמי, זאת אומרת, יש איזה מין רספקט, איזה מין הרגשה, אתה כנראה יותר מהרגיל. ככה סיפרו לי אנשים, לא יודע אם היום, אבל בתקופה שהוא שירת בצבא, אז אחד התלמידים בדבר ירושלים שהוא שירת בצבא, אמר לי, כשהוא אמר, אתה ירושלמי, אז פתאום ככה עשינו איזה מין הרגשה של כבוד מיוחד, אתה ירושלמי. זאת אומרת, אכן, חז"ל מספרים באמת על יקירי ירושלים, על חכמי ירושלים. ירושלים הייתה באמת עיר מיוחדת ומשפיעה על כל תושביה, ואכן אנחנו, יש אנשים שהיגרו מירושלים, אז תמיד הם משאירים לעצמם את השם איש ירושלים. הם מרגישים איזה מין קשר נפשי מיוחד לירושלים, כי אכן ירושלים באמת, אף על פי שאנחנו היום רק פרברי ירושלים, ירושלים העתיקה, היא עדיין לא מוכלסת בכולה על ידי יהודים, יש שם אולי רוב לא יהודים, אבל היא הולכת ומתאכלסת גם כן יותר ויותר, יש שם ישיבות כמה מתרבות והולכות ברוך השם, וככה זה אנחנו רואים את העניין של ירושלים עכשיו ביתר סט, את כל הגדות של הדברים הללו של ירושלים. הוא רצה לעשות סרט אמיתי,